שלום. ממתי קוראים את שמה בערבית? מה המתודה ללמוד את המשפט הזה? יש הרבה מאוד מתודות להבין, ללמוד את השאלה לפני שאני מחפש את התשובה לשאלה הזאת. ואחת המתודות היסודיות, הבסיסיות, שאני מאוד מנסה להנחיל לתלמידיי בישיבה, זה כשאתה רואה שאלה כזאת, תשאל את עצמך, מה האפשרויות? מה האפשרויות? ופתאום אתה מגלה שזמן קריאת שמע יש כמה אפשרויות. למשל, צאת הכוכבים, כפי שבאמת המשנה אומרת. אבל יש עוד אפשרויות. אפשרות נוספת, ממתי קוראים? שלובשים פיג'מה, כתוב בשוכבך. כלומר, כשאתה הולך לישון, אז זה זמן קריאת שמע שלך, לא לפני כן. שכן כתוב במפורש ובשוכבך. אפשרות שלישית, לקבוע זמן, בשליש הלילה, אף אחד לא הולך לישון עם השקיע. גם אז אני לא בטוח שהיו הולכים לישון עם השקיע, אבל זה שבחמש, בחורף בחמש ובאנגליה ב-11:30 בלילה, זה זמן קריאת שמע, משהו לא מסתדר. וכן הלאה. מה אתה מרוויח מזה שאתה בודק את האפשרויות השונות? מה אתה מקבל מכך? שעכשיו מתברר לך שאין רק אפשרות אחת, אלא שיש כמה אפשרויות, אז אתה מקבל בעצם שני דברים. הדבר הראשון שאתה מקבל הוא, אתה מבין הרבה יותר את משמעות הבחירה של חכמים לקבוע את צאת הכוכבים. זה כבר לא מובן מאליו. ובעצם בכך שבחרת, שחכמים בחרו לקבוע את צאת הכוכבים, הם גם אמרו, למה לא את הדברים האחרים? כל בחירה פוזיטיבית, יש לה גם צל. לכל אור יש גם צל. ואז בעצם אתה יכול עכשיו ללמוד את הסוגיה הזאת, אתה מרוויח שתי סוגיות. למה צאת הכוכבים ולמה לא פיג'מה? זה רווח אחד, מאוד משמעותי. ופתאום הלימוד שלך מוכפל, כי אתה מבין שהיו עוד אפשרויות, ובכל זאת נבחרה צאת הכוכבים. אז הלימוד יותר עשיר. הדבר השני הוא, שפעמים רבות, במקרה שלנו גם כן, פעמים רבות, מתברר לך שגם לאופציות האחרות יש מקום בהלכה. מי שמכיר את התוספות הראשון בש"ס, יודע שתוספות הראשון בש"ס אכן טוען, או לפחות רש"י טוען, שבאותם מקומות שקוראים לפני צאת הכוכבים, אז באיזה קריאת שמע יוצאים מדי חובה? יוצאים מדי חובה בקריאת שמע למיטה. כלומר, פתאום אותם צלילים שנדחו, מובאים, לא בדרך המרכזית, לא במיינסטרים, אבל הם מובאים אל ההלכה בכל מיני מקומות של שעת הדחק, של בדיעבד, של סיטואציות כאלה ואחרות. מי שזוכר את דף ב' עמוד א' בגמרא, יש עוד 5 הצעות שונות בגמרא, משעה שאני נכנס לאכול פיתו בערב שבת, ועוד כהנה וכהנה, ופתאום הכל נעשה לא חד-ממדי, לא חד-משמעי, משהו קו, אלא פתאום הכל נעשה הרבה יותר עשיר ומעניק לנו תמונה הרבה יותר מלאה על הדבר. זו מתודה שאני מציע לכל אחד ללמוד אותה. שואלים אותו שאלה, מה שלומך? So, אני לא רוצה שתתחילו לענות, טוב, מה האפשרויות? בורג היה עונה, כשהוא הגיע לסוף ימיו, הוא היה עונה מול האלטרנטיבות, זו האפשרות הכי טובה, כן? כלומר, שלומי. אבל האמת היא, שלשאלה מה שלומך, יש לנו אפשרויות שונות לענות. טוב, רע, דפוק, ברוך השם. אין, וכל אחת מן התשובות, אם נשקיע בזה מחשבה, אתה תשימו לב שיש גם משמעות למה לא עניתי ברגע זה. בדרך כלל אנחנו גם לא עונים מה שלומנו, אנחנו בדרך כלל עונים במה אנחנו מאמינים. כן, מה שלומך, ברוך השם. אז גם זה תשומת לב, צריך לשים לב לעובדה הזאת, מה מתחולל במה שלומך, ברוך השם וכדומה. כל ההקדמה הזאת באה כדי להסביר את המתודה בה אני מבקש ללכת בתלמוד התורה שאנחנו נלמד עכשיו. לפניכם, זה בעמוד הראשון של החוברת, נמצאים הלכות התפייסות, שיפייס אדם חברו בערב יום הכיפור. ההלכה הזאת מתמקדת בעיקר בשני שחקנים. האחד הוא הפוגע שמבקש סליחה, ובדרך כלל תשומת הלב שלנו ניתנת אליו. אנחנו מחנכים את עצמנו להיות ממבקשי הסליחה. אנחנו מבקשים, מחנכים את עצמנו, מזכירים לנו את מה שפותחת פה הלכה, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אנחנו בדרך כלל מדברים על מה אני מחויב לעשות כדי לבקש ממך סליחה וכדומה. אבל השיעור של היום יעסוק לא בשחקן הזה, שבדיאלוג, אלא יעסוק בשחקן השני, בהלכות התפייסות. ואני אשאל בדיוק את השאלה, מה אני מצפה שיהיה כתוב כלפי זה שמבקשים ממנו סליחה? ואני רוצה לטעון שזה בכלל, בכלל לא פשוט שעל האדם להיות סולח ומוכל. בכלל לא פשוט. הנושא הזה עולה באתיקה הכללית. יש לי רק בקשה, למרות השעה הקשה עכשיו, שבעשר הדקות הבאות אף אחד לא נרדם, כי הוא איזה יישאר עם, עם הצל, ואני רוצה ללמד את האור. אבל קודם כל אני רוצה להעלות את הצל. ולמחילה ולסליחה יש צללים כבדים מאוד. ובאתיקה הכללית, שזה מעבר להיותי ראש ישיבה, בתחום הזה אני עוסק, בתחום הזה אני מתמחה, יש ערעורים רבים על עקרון הסליחה והמחילה. העלה בפניכם שלושה נימוקים למה לא ליצור אידאה של סליחה ומחילה. מה הצל של הסליחה ומחילה? הנימוק הראשון הוא שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, הקורבן חטף פעמיים והפוגע הרוויח פעמיים. פעם ראשונה הפוגע פגע והקורבן נפגע. פעם שנייה, הפושע הולך הביתה, שמח וטוב לב. מחלו לו. והנפגע נבח, לא מכירים. בכאבו, הוא צריך למחול, הוא צריך לסלוח. צריך לוותר. כלומר, אפילו לא יכול לשהות בתוך הכאב ובתוך הכעס ובתוך הנקמה שלו. בכלל לא פשוט. בסופו של דבר, התופעה הזאת, התוצאה של אם מישהו פגע בי ואני סולח לו, אז אני פגוע פעמיים והוא ירוויח פעמיים. מה זה? בעיה ראשונה. בעיה שנייה באתיקה הכללית היא העובדה שעקרון הסליחה והמחילה מערערים את משקל ההרתעה. במקום בו אני יודע שיש סליחה ומחילה, אז הפחד שלי מלפגוע במישהו יותר נמוך. כי מקסימום יום אחד נתפייס. יום אחד אני אדבר איתו. יום אחד הוא יצטרך לצלוח לי. אבל זה בדיוק הבעיה. המחסום, ההרתעה, העוצמה כנגד הפגיעה מתמסמסת. ואילו, ולכן, הסליחה והמחילה יוצרים כוח מאוד חזק לכיוון של הפשע, של הפגיעות. הם מזמינים, סליחה והמחילה מזמינות פגיעות נוספות. שואלת האתיקה הכללית. ערעור שלישי על הסליחה והמחילה הוא יותר פילוסופי, זו העובדה שהסליחה והמחילה הם בעצם משדרות שאין צדק. זאת אומרת, העולם לא מתנהל בצדק. המילה צדק לא מעניינת אותנו יותר. ואנחנו כולנו מכירים את המשפט המפורסם בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אבל זה משפט שיש לו גם צל מאוד גדול, מאוד בעיה. תהיה חכם זה תהיה תחמן ולא צודק. תהיה חכם, זה גם, כן? תהיה עוקף מעגל פינות ולא צודק. תהיה חכם, זה גם תהיה שקרן מעלים, זה מה אתה, טמבל צריך לשלם. תלמד קבלה, אז לא תצטרך לשלם מע"מ, כן? קבלות. ואל תהיה צודק. זאת אומרת, צריך לזכור שקיומה של שפת סליחה ומחילה מעניק או מכניס לתוך המסגרת ערעור על מקומו של הצדק בתוך תפיסת עולמנו. והשפה שבה, חברה שבה יש סליחה ומחילה מדברת, מבטרת על הצדק תמורת דברים אחרים, וכפי שאמרתי, יש כמובן אור בדברים האחרים. אבל חברה שמבטרת על שפת הצדק, היא חברה שתידרדר בהרבה תחומים אחרים. ערעור על הסליחה והמחילה יכול ללכת גם לכיוון ההפוך של הערעור על הסליחה ומחילה. וצריך להבין שהסליחה המחילה הזאת נותנת כוח מאוד 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 גדול לפעמים מופרז לנפגע. כלומר, אתה פגעת בי, אתה לא היית בסדר. אבל עכשיו, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים עד שירצה את חברו. $1,000. 2,000. לא, לא, לא מספיק, לא רוצה למחול לך. אני יכול להתעלל בך? כן, נפגע? אני רוצה להזכיר לכולם את הסיפור בחז"ל, סיפור אולי אחד המוכרים ביותר, על רבי אליעזר ברבי שמעון שפגש את אותו מכוער, אם אתם זוכרים, על שפת הכנרת, וגבה ליבו ואמר לו זה. ואז הוא אמר, מחול לי ואת זה, והוא לא הסכים. והוא החזיק אותו ככה בגרון, הנפגע. כלומר, צריך לזכור שלפעמים, כולנו מכירים את זה בבית שלנו, לא צריך ללכת רחוק. הוא הרביץ לי. אז ברגע שהילד בא ומתלונן, אז הילד או התגרה בי, ואז זה שהתגרו בו, עכשיו מותר לי לעשות הכל, ושובר לו את שתי הידיים. כי עכשיו הכוח אצלו, והוא לא ביקש סליחה, אז אני יכול לתבוע את העלבונים. כלומר, אתם שמים לב, אני חוזר להם, מתי קוראים את שמע בערבית, אתם שמים לב, שהמושג מכילה איננו כל כך פשוט. אני לא מדבר שהוא לא פשוט בתנועה הנפשית, שקשה לך לסלוח. לא, לא על זה השיעור. אני לא עוסק בפסיכולוגיה של המכילה, אלא אני עוסק בפילוסופיה של המכילה. צריך גם שיעור על הפסיכולוגיה של המכילה, צריך ללמד אותנו איך אנחנו יכולים לנקות את עצמנו, להיפתח. אבל זה שלב ב'. קודם כל צריך לחשוב וללמוד לעומק את האידיאולוגיה, את הפילוסופיה של המכילה ושל העובדה שכפי שאמרתי, יש עוד אפשרות. הטענה שאני רוצה לטעון בפניכם היא שסעיף א' בשולחן ערוך תפרי שבב הוא מופת. אני אגב מלמד את זה בכינוסים בינלאומיים על הנקמה ועל המכילה, את הסעיף הזה. אבל אני רוצה להראות לכם איך אני מבקש, איך אני קורא אותו. איך אני קורא את הסעיף הזה בתור מופת לאתיקה היהודית של המכילה. וכפי שאמרתי, ברגע שאתה רואה שיש אפשרויות שונות, אז ברור שהאתיקה תתייחס גם לחובה ולמשמעות העמוקה למחול, וגם להגבלות, וגם להגבלות של ההגבלות, וגם להגבלות של ההגבלות של ההגבלות. מיד אנחנו נראה את זה. סעיף אחד, שולחן ערוך, רמ"א ומשנה ברורה, מקרינים בפנינו פשוט את אחת המשניות האתיות המרתקות ביותר. סליחה, שמתמודדות עם נושא המכילה לשני כיווניה. החשיבות המרובה של המכילה, ומצד שני, ההגבלות שלה, ומצד שלישי, ההגבלות של ההגבלות שמחזירות אותנו לחשיבות, ולאחר מכן, ההגבלות של ההגבלות של ההגבלות ש... מחזירות אותנו לצל, ובסופו של דבר נותנת תמונה מאוד מרתקת על המכילה. הבה נלמד את הסעיף ביחד, כלומר, אני מבקש לקרוא אותו ביניכם, אבל שוב אני מדגיש, אנחנו לא נעסוק בכל הסעיף הזה, כי הסעיף הזה עוסק גם במוכל, וגם כלומר, גם במפייס וגם במוכל, גם בפוגע וגם בקורבן. לצורך השיעור של היום, אני מבקש להתרכז רק בקורבן. ולכן, את המוכל... מבקש המכילה, סליחה, אנחנו נלמד רק בהקשרים אם הם משרתים אותנו. כן, הווה נקרא. עבירות שבן אדם לחברו. אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו. כלומר, כפי שאמרנו, ההלכה, בין האור והצל מכריעה קודם כל שמוטל על הפוגע לבקש מכילה. ואפילו לא הקניתו אלא בדברים. צריך לפייסו. שוב, אנחנו עוד לא יודעים מה צריך לעשות הנפגע, אבל אם אתם שמים לב, ההלכה כן מטילה את חובת הפעולה לפוגע, הייתה יכולה להיות הלכה אחרת. ההלכה הייתה יכולה לומר, אם פגעו בך בערב יום הכיפורים, תסלח לכולם, תמחה לכולם, תשכח מכולם, כמו שלפעמים אנחנו אומרים מתפילה זקה, ואומרים, אני מוכל ואני סלח ולא אכפת לי ולא כלום. ההלכה לא הלכה בדרך הזאת, תשימו לב. ההלכה באמת התחילה את נקודת הדיון בכך שהיא מכירה בכאב שלי. היא מכירה בהיפגעות שלי, פגעו בי, עלבו בי, נקמו בי, לא יודע מה, גנבו ממני, עקפו אותי, לא יודע מה, כל אחד עם הפגיעות שלו, לא נתנו לי שלישי, לא יודע, כן, כלומר, לא יודע ממה, אני לא כל כך, אני, אני קשה לכרוס, אני לא זה, אבל גם אני מניח שכל אחד יכול לספר לעצמו מתי הוא הרגיש פגוע באמת. וההלכה מכירה בזה, קודם כל היא אומרת לנפגע, חובת התזוזה פה מוטלת קודם כל על הפוגע. זאת האתיקה הראשונה. זה הכלל האתי הראשון, כלומר במפגש פוגע נפגע, כפי שאמרתי, ההלכה מכירה בשהות שלי, בכאב שלי, בפגיעה שלי, ומטילה את האחריות על הפוגע. אבל ההלכה לא נותנת לי כנפגע כוח בלתי מוגבל. זוכרים שבין השיקולים של הצל העליתי, שברגע שאתה מכניס את שפת המכילה לדיסקורס, לשיח, אז בעצם אתה נותן מעכשיו הלאה גם לנפגע כוח לא פרופורציונלי. אתה עלול לתת לנפגע כוח לא פרופורציונלי, למרות שהוא הנפגע. לכן אומרת ההלכה, שימו לב, ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית. ובכל פעם ייקח עמו ג' אנשים, על זה אמרנו אנחנו לא מדברים השנה. ואם אינו מתפייס בג' פעמים, אינו זקוק לו. כלומר, בלנס, אור וצל, מוטל עליך לפייס אותי, כי אתה פגעת בי, אבל יש הגבלה לכוח שלי כנפגע, שאני כנפגע מקבל. זה שאני פולני כזה, וטוב, אני אשב בחושך, וכולם יתחילו לקרקר מסביבי, זה נכון פעם, פעמיים, שלוש. אבל לא יותר. אתם שמים לב כבר את התנועה הזאת שאני כל הזמן הולך להשתמש בה. איך ההלכה בהלכות היפגעות, או בהלכות הנפגע, ובהלכות זה שמבקשים ממנו מכילה, מתנהלת. זה לא איזשהו שחור לבן. עכשיו, אנחנו נמשיך לקרוא במחבר, ואם הוא רבו, צריך ללך לו כמה פעמים עד שיתפייס. תשימו לב שהמחבר, כלומר, מי שמודפס באותיות הגדולות, השחורות הגדולות המרובעות, הרי הוא רבי יוסף קארו, לא הטיל שום חובה על המתפייס. הוא רק שם לו גבול לכוח, כן? גבול להעברת הכוח עליו, אבל בגדול אין פה הרבה יותר מזה.
אז הפיוס הוא אוטומטי אחרי זה?
לא, לא, חכה, עוד לא הגענו. שאלה מצוינת. אומר עכשיו הרימה, בסוגריים, הגה, והמוכל לא יהיה אכזרי למחול. כלומר, אמרנו, שלב ראשון, ההלכה מכירה בכאב, לא בצורה בלתי מוגבלת, אבל מטילה עליך את ה... לפתור את הפלונטר. אתה פגעת, אז אתה תפתור את הפלונטר. עכשיו אמרתי שזה בא שלב ב', ובשלב ב' אומרת ההלכה, היא מצפה גם מהנפגע למחול. למה אימצה ההלכה את הטלת החובה על, על הנפגע? חובה, ולא החובה. ולמה היא לא קיבלה את כל העשר דקות שדיברתי וביקשתי שלא תרדמו נגד המכילה? למה הלכה לא אמרה והמוכל אל תמחל? אומר המשנה ברורה שני נימוקים. האמת היא שכנראה הוא אומר נימוק אחד, רק אני אפצל אותו לשניים. שימו לב לדברי המשנה ברורה, איזה גאונות. שני נימוקים. נימוק אחד הוא נימוק שבין אדם למקום. סעיף ח' במשנה ברורה. לא יהיה אכזרי מלמחול, דכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. המשנה ברורה אומר, שימו לב להקשר שההלכה הזאת נמצאת בה. בוא, ההלכה הזאת נמצאת בערב יום הכיפור. אתה הולך להתפלל לפני ריבונו של עולם. הולך לבקש, סלח לנו, מחל לנו. הולך לומר לי, ריבונו של עולם, למרות שפגעתי, למרות שקלקלתי, למרות שקעקעתי, סלח לי. אבל שזה נוגע אליך, שמישהו תוקף אותך, אז עכשיו אתה מתייצב. איזה מין פרצוף יש לך? איך אתה יכול להתפלל? איך אתה יכול, כשביקשו לך סליחה, היית אטום, היית אכזרי. אבל אחר כך אתה בא לריבונו של עולם ומתפלל אליו סליחה. לא יעלה לדעת. ריבונו של עולם מתנה כביכול את סליחתו בכך שגם אתה תהיה סולח. כן? כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. זה נימוק אחד. אבל זה נימוק דתי, שכמובן מתאים למקום. אבל באתיקה הכללית יש גם נימוק שני, וזה החצי השני של המשפט. ו- ואם הוא לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו. כלומר, באתיקה הכללית, בין נימוקי המחילה, נמצאת העובדה, כלומר, למה אני לא מקבל את כל הטיעונים של צדק וכל זה כטיעונים בלעדיים ומוחלטיים? אומרת האתיקה הכללית, תשמע, שאלה באיזה חברה אתה רוצה לחיות. תזכור, אם אתה לא מוחל, אם אתה כל פגיעה שומר, אז אותו דבר יעשו גם כלפי הפגיעות שלך. כולנו בני אדם. כולנו בני אדם, אנחנו לא רק הנפגעים. נכון שתמיד יש לנו הסברים, כן? אני נפגעתי, אבל אליו אני לא התכוונתי. אתם מכירים את המשפט המכוער הזה. לא התכוונתי לפגוע, אבל אם מי שנפגע, אני מבקש סליחה. עכשיו, זה נפגע, זה מאוד, משפט מאוד מכוער, כי על מי אתה מטיל את האחריות להיפגעות? אתה יודע בסדר. אתה נפגעת נגח, אז אני מבקש סליחה. זה משפט מאוד מכוער. האמת היא, אם אנחנו מסתכלים ביושר, אז אנחנו גם נפגעים וגם פוגעים. אומר, אם כן, המשנה ברורה, בסיס האתיקה של המחילה, הבחירה של ההלכה בשפת המחילה, היא מצד אחד היכולת שלנו לעמוד מול ריבונו של עולם, לומר סליחה, כאשר אנחנו מממשים את עיקרון הסליחה בהיפתחות שלנו, בן אדם לחברו, ושתיים, בכך שאנחנו רוצים לחיות בחברה שהיא חברה שיש בה שפה של מחילה, כי גם אז אנחנו נוכל לחיות בתוכה. שהרי אם אנחנו נשמור את כל הכעסים והכנעות והפגיעות שיש לנו כלפי אלה שפגעו בנו, אז בעצם אנחנו בונים ושותפים בייצור חברה שאנשים ישמרו אחרים, אחרים ישמרו כלפינו את כל הפגיעות והעוצמות שעשינו כלפי אחרים, וזה רע מאוד. אשר על כן, אם כן, למדנו שתי תנועות הראשונות. התנועה הראשונה של ההלכה הייתה מותר לך לשהות בכאבך. לא אונסים אותך למחול. כי מי שהיה פה לא בסדר זה הפוגע, לא אתה. שתיים, אל תהיה אכזרי. תיפתח. תיפתח כי זו השפה שאתה רוצה לדבר עם ריבונו של עולם. עבודת השם שלך, בתפילה שלך, ביום הכיפורים שלך. תיפתח כי זו השפה שאתה רוצה שבני אדם ידברו אחד עם השני. עכשיו מגיע שלב ג', רגע, אבל היו גם צללים למחילה. אז מיד הרמ"א מגביל את ההגבלה. כן, כלומר, הייתה שהות בכאב, הגבלה ראשונה, אבל תמחל, ועכשיו, מתי אתה לא צריך למחול? שימו לב שהרמ"א ממשיך. אחד, אני ממשיך לקרוא ברמ"א, והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה. כלומר, אחד הנימוקים שניסחנו אותם באתיקה הכללית, הוא שהמחילה פעמים רבות נותנת פרס לנבל. אומר הרמ"א, במקום שלא מדובר פה בבקשת אמת, אלא במקום שמדובר בו בכך שהמחילה שלך נותנת פרס לנבל, והוא ימשיך להסתובב, כפי שאמרתי באותו נוסח, תראה, מי שנפגע זה, אני מבקש סליחה. והוא ימשיך להסתובב עם הפגיעות שלו וכדומה, ואתה בעצם גורם לו נזק עמוק בכך שאתה מוכל לו, אתה לא חייב. כי כפי שאמרתי, כשלימדתי בקיצור את השאלה ממתי קוראים את שמה בערבית, הסברתי שגם השיטה שאיננה השמש, גם השיטה שהיא הצל, מחלחלת ומופיעה בסופו של דבר בתוך ההלכה, כי יש גם בה אמת. והיו טענות כבדות משקל נגד המחילה, והנה הן צפות לנו כאן. טענה אחת נגד המחילה, במקום שבו המחילה תערער את ממד ההרתעה. אתה גורם נזק בעצם לזה שפוגע בכך שאתה מוכל לו, אל תשתתף בחגיגת המחילה. מוסיף המשנה ברורה עוד מקרה, שימו לב לסעיף י', מחילה, עוד נחזור לתת תכף, והוא הדין אם מכוון לטובת עצמו שמתיירא שיגיע לו הזה כשימחול. עוד מצב. זה, אם אתם זוכרים, הנימוק האתי הראשון נגד המחילה. דע לך שאם המחילה תשאיר אותך פגוע עם נזק והוא יחגוג, אז אתה לא חייב למחול. ההלכה לא חייבה אותך להיאנס פעמיים. גם להיאנס, להיפגע, וגם למחול. ואם המחילה תגרום לך נזק, אתה לא חייב ללכת לשם. הגבלה שלישית, כלומר הגבלה של ההגבלה השלישית, אני קורא בסוף הרימה, ואם מוציא עליו שם רע, אין צריך למחול לו. סעיף י"א. אומר המשנה ברורה, למה? דאיקא דשמע בחשדא, ולא שמע בפיוס, ונשאר השם רע. את ההמשך תכף נקרא. כלומר, מתאר המשנה ברורה עוד מציאות, כך הוא מסביר את הרימה, של הגבלת המחילה. יש מצבים שבהם הפגיעה שנפגעת היא עדיין מוכחת. אני מוכרח לספר לכם סיפור כדי ש... באמת סיפור שקרה לי לפני 3 שבועות. ובעצם הוא הבסיס לשיעור הזה. הוא ממש הבסיס לשיעור הזה. לפני 3 שנים, היה כתב בגלי צהל, מאוד מאוד ידוע, אני לא מכיר אותו אף פעם, לא נפגשתי איתו אף פעם, לא דיברתי איתו, שנקרא אדם שוב, לא יודע אם אתם זוכרים. לפני 3 שנים האשימו אותו בהטרדה מינית, בתקיפה מינית, באונס מאוד חמור. הוא הכחיש מיד, ושחטו אותו בראש חוצות. אני באתר של הישיבה, כמי שדווקא, כמי שממקימי פורום תקנה, ומאוד מאוד רגיש לתחומים האלה, כתבתי מאמר באתר של הישיבה, מה שעושים לאדם שוב, זאת שערורייה. אתה לא יכול לתלות אדם ברחובה של יום. רגע, עוד לא נעשה שום בירור, עוד לא נעשה כלום, עוד לא נעשה זה וכדומה, כבר כולם ואתה. אחרי שבוע, מתברר שעליו נאמר המשפט, יש אשן בלי אש. היה אשן ולא היה שום אש, כלום. הוא נקי וצח כשלי, לדעת כולם. לדעת כולם, זו הייתה עלילה שף מכוערת בחיסול חשבונות וכדומה. אוקיי. לפני 3 שבועות אני מקבל ממנו מייל. והוא פונה לאתר הישיבה, ישיבת עמית אורות שאול, ומבקש להוריד את המאמר שנכתב באתר שאני כתבתי לפני 3 שנים, להוריד את זה מהאתר. שלחתי לו מיד מייל בחזרה ואמרתי לו, תשמע, זה מאמר לטובתך. כלומר, זה סתם סקרנות, אתה רוצה שנוריד, נוריד, אבל למה אתה מבקש שנוריד? אז הוא כתב לי, וממש דמעו עיניי, הוא כתב לי, אני נמצא במסע ציד 3 שנים, כדי למחוק כל זכר לאיזשהו צירוף, אדם שוב מינית. כל צירוף כזה, אני רוצה שלא יישאר אף זכר לכך שאי פעם אני הייתי בכלל קשור לפרשה הזאת, לא בעדי, לא נגדי, לא פה וכדומה. עכשיו, הדבר שעשה לה הכיח בראש זה הביטוי ציד 3 שנים. אני עכשיו מבין את המשנה ברורה יותר טוב. מי שמעלה איזשהו סטטוס מכוער על מישהו לפייסבוק, מישהו שכותב משהו באינטרנט, מישהו שכותב איזה טוקבק מכוער וכו', זה שם. זה שם, זה לא נמחר. ואתה תמצא את זה בגוגל בעוד 10 שנים. אם יהיה גוגל עוד 10 שנים, אז אם לא, אז יהיה משהו אחר. אתה תמצא את זה, וזה יצוף לך מנבחי העבר, וזה כבר הוא עתק וזה. אתה לא יכול למחוק את זה. כן, אומר המשנה ברורה, במצבים שכאלה, שאתה יושב פגוע, והוא מבקש סליחה, אבל הפגיעה פה היא נוכחת פה, אתה לא חייב למחוק. עכשיו, אני לא נכנס כל כך לפרטים של המשנה ברורה, של הרמ"א, אני לא חושב שגם הם התכוונו שניכנס לפרטים, כמו לעיקרון שאותו פרסתי בפניכם. כלומר, אם ננסה לעקוב אנליטית אחרי מה שלמדנו, אחרי הפילוסופיה, אז אמרנו, א', ההלכה מכירה בפגיעות, ב', ההלכה מצפה ממני למחול גם בגלל בן אדם לחברו וגם בן אדם למקום, ג', ההלכה מגבילה את חובת המחילה שלי בגלל הצללים של המחילה שעלינו מקודם, כן? כלומר, גם כדי לא לתת פרס לנבל, גם כדי שאני לא אפגע פעמיים, וגם וכדומה, אבל אוקיי. עכשיו תראו שהמשנה ברורה מוסיף שלב ד' מוסיף שלב ד' בשתי ההגבלות, שימו לב לסוף, בוא נקרא עוד פעם את סעיף ט' במשנה ברורה שקראנו עוד חצי, רק חצי ממנו. אומר המשנה ברורה, לטובת המבקש, כדי שיהיה נכנע ליבו הערל ולא ירגיל בכך. עכשיו שימו לב, ומכל מקום נראה דבליבו צריך להסיר השנאה ממנו, אחרי דבאמת ביקש ממנו מחילה. כלומר, המשנה ברורה מתחיל לדבר בשפה שעוד לא פגשנו. הייתי קורא לזה פיצול אישיות. כן? שפה מפצלת. Separation. הוא אומר, בגלל המורכבות של מושגי האור והצל בתחום המכילה, אז עכשיו אני אדריך אותך לחיות חיים כפולים. יהיה הבדל בין מה שאתה תציג כלפי חוץ, לבין התהליך הנפשי הפנימי שיעבור עליך. למור, אתה אל תמחה לו כלפי חוץ, כי אם אתה מוחה לו כלפי חוץ, אתה פוגע בהרתעה. הוא אדם שזה יזיק לו אם תמחה לו. אוקיי, אבל התהליך הנפשי הפנימי שתעשה לעצמך, ותר. עזור. הוא מבקש סליחה באמת. נכון שזה יזיק לו, נכון זה וכדומה, אבל אתם שמים לב איזה פיצול הוא עושה בין ההתנהגות שלי כלפי חוץ לבין מה אני צריך להרגיש כלפי פנים. ושוב אתם רואים איך האור והצל משמשים בערבוביה. אותו דבר בדיוק הוא כותב בסעיף י"א. תסתכלו. בסעיף י"א, הרמ"א אומר, ואם הוציא עליו שם רע, אין צריך למחול לו, מסביר המשנה ברורה, למה אין צריך למחול לו? דאיקה ושמע בחשדה, ולא שמע בפיוס, ונשאר השם רע. זאת אומרת, הכתם נשאר, אז איך אני יכול למחול? אבל שימו לב למילים שלא קראנו מקודם, ומכל מקום, מידת הענווה, למחול גם בזה. שמים לב? כלומר, אומר המשנה ברורה, אתה לא חייב, הצל נגד המכילה, צף ועלה, ובמקום הזה אתה לא חייב למחול. אבל, תשמע, למען עצמך. לא למען, למען עצמך. אתה רוצה לחיות חיים חסומים, חיים כועסים, חיים מתבשלים בתוך כל הכאב, או אתה רוצה להיות שייך לענוותנים, כן? אוקיי, נפגעו, אבל רוצים להשתחרר, הרי צריך לזכור שכשאתה נושא את הפגיעה בך, אתה מעניק ניצחון שלך לפוגע. ואילו אם אתה תהיה ענב ואתה תשתחרר מהפגיעה, בסופו של דבר אתה תהיה בן חורין הרבה יותר גדול. אז מידת הענבה, שמים לזה שלב ד' כבר, מידת הענבה אני מכון. כן, בואו ננסה לסכם מה בעצם למדת. אני רוצה שוב לחזור למה שפתחתי בו, לסטרקטורה ואחר כך לתוכן. מבחינת המבנה, קודם כל למדנו שהשאלה מה האלטרנטיבות היא שאלה מרתקת. ואם אנחנו נתרגל על כל דבר שאנחנו לומדים, לשאול מה אפשר להיות השלום? מה יקרה אם אני אגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם שניים? מה יקרה? אז יקרו ה-benefits, התמורה של הדבר הזה, תהיה כפולה. א', אני אבין הרבה יותר מה מקופל בבחירה שבחרתי. למשל, אם הייתי שואל אתכם, למה באתם לפה היום? והייתי אומר, לפני שאתם עונים לי, תחשבו רגע, מה יכולתם לעשות היום? ואז העובדה שבאתם לפה היום הרבה יותר משמעותית. כי היו לכם אלטרנטיבות. למי שאני האלטרנטיבה היחידה שלו הוא בצרות. כן, לא לזה אני מתכוון, אבל לכל אחד היו פה אלטרנטיבים. ואז המשמעות של עבור היא אחרת לגמרי, מול הצל. אבל בית, הטענה שלי הייתה יותר עמוקה, הטענה שלי הייתה שהצללים האלו, האלטרנטיבות האלה, צפים. הם צפים ומגיעים בסופו של דבר למקום. כלומר, אנחנו לא חיים בעולם של שחור ולבן, של אור מוחלט וחושך מוחלט, אלא בעולם שבו מתנהל ריקוד בין האלטרנטיבות השונות. ויש אלטרנטיבה מרכזית, והאלטרנטיבות האלה עולות. הטענה השנייה שטענתי בפניכם, ואנחנו בישיבה מאוד מאוד מנסים ללמוד בדרך זו, היא שההלכה היבשה לכאורה מקפלת בתוכה עולם מלא של חיים. עולם מלא של חיים. כלומר, תראו, לקחנו טקסט הכי פשוט של סעיף א', בסימן תפרש רב, ו' בהלכות יום הכיפורים, והפכנו אותו לסוגיה אתית, עמוקה, נפשית, מידתית, עבודתית פנימית. וככה חלק גדול, לא תמיד, לפעמים יש הלכות טועם ונטען, גם שם יש. כלומר, היכולת לקחת עולם הלכתי ולנסות למצוא את המעיין, את המקום שממנו הוא נובע, הוא באמת אחת החוויות המרתקות ביותר לתלמוד תורה. זה מבחינת המבנה של מה שעשינו, סוג תלמוד התורה, השאלות וכדומה. מבחינת הנושא שבו עסקנו לקראת יום הכיפורים, אני חושב שלמדנו פה ארבע הדרכות לנו כנפגעים. ואני חושב שבכלל מיוחד, לפעמים ללמוד הלכות נפגע, לא רק הלכות פוגע. הלכות פוגע הן די פשוטות, רק קשה לבצע אותן. אבל הלכות נפגע, שלפעמים הן, אתם יודעים מה, הן גם יותר מסובכות וגם לפעמים יותר קשה לבצע אותן. ואם אני שואל בגדול, מהי האתיקה של המכילה בעבודה הנפשית שלנו, למדנו בעצם ארבעה פרקים שלה. מין מפת דרכים כזאת, תרשים זרימה. א', כשאתה נפגע, אתה נפגע. הרב קוק הדגיש את זה במילים הנעלבים ואינם עולבים, אז הדגיש הרב קוק, לא מדובר על אלה שלא נעלבים. אלה שלא נעלבים זה קונץ קטן מיד. להפך, אם אתה פוגע בי ואני לא נעלב ממך, לפעמים זה בגלל שאני כל כך בז לך. זאת אומרת, לפעמים זה בדיוק בא מהכיוון ההפוך. ואדם בעצם נפגע בצורה פרדוקסלית, גם מעריך את הפוגע. ומותר לאדם לשהות בכאבו, וההלכה כפי שראינו במחבר, לא אמרה משהו מצריק כזה, שאם אדם נותן לך סתירה לך איך אחד, תן לי תלך איך שנייה, ההלכה היא אחרת. מאוד מרתק. שתיים ההלכה אמרה, אבל אל תהיה אכזרי מלמחול, בגלל שתי הסיבות שלמדנו. שלוש, יש גם צללים למחילות. וכיוון שיש צללים למחילה, אז הם צפים באותם מקומות שבאמת לא ראוי למחול. בין אם זה לשון רע, בין אם זה הוא מנצל את המחילה, בין אם אני אפגע מהמחילה וכדומה. ופתאום אתם רואים שהצללים של המחילה עולים מעל המחילה, כן? כלומר, יוצאים מהמחילה ועולים על פני הקרקע. אבל דלת, הלכה הייתה מודעת שהצללים האלה, בסופו של דבר חוסמים אותי. ואז אומר משנה ברורה, תעשה איזושהי הפרדה כזאת. כלפי חוץ באמת תשחק את המשחק החיצוני. אבל כלפי פנים, חיים של אדם שהוא נוח לרצות, חיים של אדם שהוא לא אכזרי, חיים של אדם שהוא מוכל, שהוא נפתח לאחרים, שהוא לא מתבשל בכעסו ובכאבו ובזה, אלא הוא מבקש לחדש את הברית שלו עם הפוגע, עם החברה, עם עצמו, עם הנבטנותו וכדומה, הם חיים יותר נכונים, הם חיים יותר טובים. ואשר על כן, גם באותם מקומות שצצו הצללים של המחילה ודיברו על המצבים שלא למחול, אבל בתהליך הנפשי הפנימי של האדם, טוב לו לאדם להיות מהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. שנה טובה.